שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עדר העיקר מאת רבנו אור העולם הרב אברהם יצחק הכהן קוק זכותו יגן עלינו אמן. ובמהדורת מוסד הרב קוק נדמה לי שהגענו לעמוד נון א', נון א', לא? לא התקדמנו יותר? סמך אתה אומר. וואו, זה אנחנו מתקדמים, הולכים ומתקדמים מהר מאוד. עמוד סמך אתה אומר? כן, כן, כן. נכון, דיבור המתחיל כמה מחשבות. נכון. כמה מחשבות גדולות היו לאותו צדיק זל? בנושאו לארצנו הקדושה, לכהן פאר ברבנות בירושלים תיבנה ותיכונן, כמה היה מקווה לעשות ולפעול על כל ועם כל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. המערב מדבר כאן, כפי שהתחלנו לראות, על הייאוש שאחז את האדרת, כשהוא ראה את המצב של היישוב החדש בארץ ישראל. לא רק הוא בלבד, אלא רבים אחרים, רבנים חשובים, היה קשה להם לשתף פעולה עם תוכנית חיים, עם מפעל לאומי, חילוני. לא סתם חילוני, חילוני אגרסיבי. היה קשה להם. הרב קוק אגב, יש לציין, באמת התעלה מעל הדברים האלה, ולכן כתב גם את החוברת עקבי הצון המודפסת יחד עם עדר העיקר, שמטרתה הייתה לחבר בין שני חלקי היישוב, הישן והחדש, הישן הדתי, החדש החילוני, מתוך הכרה ששני החלקים האלה הם חלק מתוכנית אלוהית כוללת של גאולת האומה. הדבר הזה לא היה פשוט בעיני כולם. החרדים ראו ברב קוק אחד שמתפשר חלילה עם החילוניות. החילונים ראו ברב קוק או מטרד חרדי שחודר לחיים שלהם, או איזה רב ליברלי ונאור. אבל לא ראו בו מי שבא לאחד. כלומר, בעצם הדברים שהרב קוק כותב הובנו על ידי מעטים מאוד, אבל ברוך השם שהוא היה שם, כדי לתת כיוון כללי שהיום אנחנו מבינים אותו אחרי דורות, בתור הכיוון שיקדם את עם ישראל אל יעודו. בהקשר הזה אני רוצה לספר, פעם היה מאמר שכתב אותו, נדמה לי אליעזר בן יהודה בעיתונות, או אולי בנו, אני חושב שזה היה אליעזר בן יהודה, שבו הוא אמר שכל הנוער שלנו פנה עורף אל העבר. וגם הוא אמר שאנחנו אשמים בכל הצרות הבאות עלינו, אחרי שנכתב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי ויקהל השם עד עולם. אז מה אנחנו מתלוננים אחרי הגזענות הזאת על זה ששונאים אותנו? כן, טוב, הרב קוק, שרק אז הגיע ליפו, קרא את המאמר הזה, הזדעזע. הזדעזע, כתב תגובה חריפה ביותר בעיתונות, ולא עוד אלא הוא הזמין, הוא אמר, אני מצפה מאוד צעירים בקהל שיגידו, שיביעו את שעת נפשם מהדברים האלה, ויאמרו שהם לא פנו עורף אל העבר, וכו' וכו', ושדעות כאלה חלילה לא תשמענה יותר, ואכן אחר כך הייתה התעוררות וכו'. עכשיו מה שמעניין, אחרי הסקנדל הזה שהרב קוק עשה, הוא קיבל מכתבים מכמה רבנים. והרבנים אומרים לו פחות או יותר באופן תמציתי שני דברים. א', כל הכבוד, איך נכנסת בו, תשמע, היית גדול. זה הדבר הראשון שהם אומרים לו. דבר שני, אומרים לו, רואים שאתה חדש פה. אתה חושב שבכלל צריך להתייחס לאנשים האלה? אנחנו מזמן הבנו שהם יצאו מכלל ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, זה נורא הפריע להם, שהרב קוק ראה בבן יהודה, בן שיח. כן, זה מפריע לנו, אנחנו לא רוצים את הקשר הזה. ואפשר לומר, זאת הייתה תגובה טבעית, אפשר לומר, אפילו בריאה במידה מסוימת של מגזר, השואף לשמור על קדושתו הפנימית, והרואה את עצמו כאחראי על משמר היהדות לדורותיה. ואיננו מוכן להשלים עם דברי כפירה ובלע כאלה. אז מעין זה מה שהרב כאן אומר. כן, כמה מחשבות גדולות היו לאותו צדיק זל ונוסו לארצנו הקדושה, לכהן פאר בהרבנות בירושלים, תיבנה ותיכונן. כמה היה מקווה לעשות ולפעול על כל ועם כל, אבל בבוא מה מצא? מצא שהכפירה מתאמצת להתהלך בחוצות ירושלים בגרון נטוי, חפצה לבלע את כל העולם העברי, ואין דורש ואין מבקש, מכישלון כוח לטהר את הרוח במובן חיובי, לדבר מילה עברית בצורה עברית פנימית, כלומר לא עברית שטחית של שפה לאומית, אלא ביטוי לקודש, באותה הצורה שהיא צריכה לצאת מציון, מהר קודש אלוהינו. לכל הפחות, כשהאמצעים השליליים אינם מספיקים כלל לבדם, מעוונותיהם של ישראל, הצדיקים עפים ומתעלפים. הידיים הטהורות רפו. או רפו, לא רפו, מילה רע, רפו. הרוח הנשגב ירד, והגה נחיים. ועם דורו מה ישוחח? על כן, מעטו המבינים לדעו, ואשר כוח בהם להיות לעזר לצאת המערכה בפועל ובמעשה. על כן, הפכו עליו ציריו תמיד, ועצתו נבלעה. זאת אומרת שלמעשה הוא לא הוציא אל הפועל את כל התוכניות הגדולות שהיו לו. אמנם הלב הטהור והער לא שקט ולא נח. אף כי לא נתן לו אף חלק אחוז מתאוותו לראות על אדמת הקודש. בכל זאת, כפי היכולת שנתמעט הרבה מדאבון לב על המצב האומלל הכללי שנגד נפשו, פעל ועשה. אז מה הוא כן עשה? הוא פעל להטבת מצב בני תורה, הנאנחים ונתקעים, לתיקון דברים שבתורה ודת קודש, והטבת מצב המוסדות היסודיות. הוא פעל על מה שהיום היינו מכנים בשם עולם התורה. אבל לא באלה לבדם היה חפץ להתגדר. המושבות, היישוב החדש, היה לו מסוס חייו תקווה ועוז. הוא שמח על זה שקם היישוב החדש. מה זה היישוב החדש? פתח תקווה. מה? רחובות ודגניה, לפני שהיה א' וב'. כן? כן. למרות, אף זה למרות. למרות שלא עלה בידו לראות אפילו אחוז אחד ממה שהוא רצה לעשות. תאוותו, הכוונה תוכנית.
לא ניתן לו.
כן, לא ניתן לו. תאווה, הכוונה תוכניותיו. היו לו הרבה תוכניות, כשהגיע רפו ידיו. כמה היה חפץ להשפיע עליו, כלומר על היישוב החדש. מרוחו הטהור. אמנם כבר עצרו החולאים, רפיון הגב והרוח, הדעה העמוקה והפנימית, שהצלחת היישוב תלויה אמנם כפי אותה מידה שרוח השם שהוא רוח ישראל האמיתי יפרח שם ויסגשג. היא משכה אותו תמיד לחשוב מחשבות איך לרומם רוח היהדות האמיתית בתארתה במושבות. אגב, בסוף הרב קוק בעצמו, כשני הגיע ליפו, אז יצא למסע המושבות המפורסם, כן. לא, הוא מסביר שהוא רצה, אבל לא היה לו כוח. כן, כמו זה שבר אותו. זה לא ביקורת, זה הוא בא להגיד אני יותר טוב, זה מה שהוא אומר. כן. כן. אבל הסביבה, הרי זה היה חידוש, החידוש לחבר בין היישוב הישן לחדש ולראות בהם אחדות אחת, זה היה חידוש עצום. בדרך כלל כשראינו במשך הדורות אפיקורסים עוברי תורה, אז זרקו אותם מחוץ למחנה. פתאום הרב קוק אומר, לא, אתם חלק מהמחנה, זה חידוש. היום מה?
היום זה לא שהמצב שונה.
זה קושיה, זה תירוץ, זה שאלה, מה זה? הערה. קיבלנו את הערה. אבל הסביבה לדאבון לב מצא אותו בלתי עוזרת עדיין לשכלל לזה אמצעים הגונים. האדריכלות לבניין הגשר על התהום העמוק והרחב שבין מסעת הנפש הגדולה של צדיק החי באמונתו. אחש ומרגיש מהו עוזם וישעם של ישראל, עד אותם שנפלו לעומק האירורים הרעים שנפוצו לדאבוננו בין חלק מצעירי היישוב החדש לרגלי המאשרים המתאים, עד כדי להשפיע על האחרונים לבנות ולהחיות, חסרה חומר רב. כלומר, לבנות גשר בין היישוב הישן ליישוב החדש, להשפיע התורה וקדושה במקומות האלה, היה צריך גם שתהיה עסקנות ראויה לשמה, ולא היה. בכלל, הרבה רעיונות טובים בעם ישראל נפלו מחוסר עסקנים, או מחוסר תקציבים. תקציבים. תקציבים, כסף. כן. איך מגדלים עסקנים? על ידי שמדברים על פוליטיקה. כלומר, כשהשיח הפוליטי הוא חלק מהשיח הלגיטימי של אנשי קודש, באופן טבעי גדלים גם העסקנים. אם אומרים, זה לא, תעזוב, זה תלמד תורה, אל תתעסק בדברים האלה, אז לא יגדלו העסקנים. כן. עסקנים זה אנשים של עשייה ופוליטיקה. חברי כנסת, שרים. את מה אני רואה?
זה שהגשם נפל בגלל שלא היה עסקנים.
פשוט. הוא אומר, תסתכל בעמוד סמך, מצא, השורה התחתונה, מצא אותה בלתי עוזרת עדיין, שתי שורות, אבל הסביבה לדאבון לב, מצא אותה, הוא מצא את הסביבה בלתי עוזרת. מה זה הסביבה? או האדריכלות לבניין הגשר על התהום העמוק והרחב. זה העסקנים. פשוט צריך לדעת לתרגם את זה לעברית שלנו. והחומר ההוא, אני שוב חוזר כאן לעמוד סמך א', שורה 5. והחומר ההוא צריך להיווסד מתחתית מצב החינוך, שבחדרים והישיבות שבארצנו הקדושה, לעורר את יושבי ארץ הקודש ברוח עוז וחיים, יחד עם רוח תורה ויראת השם תאורה. כלומר, אל תלמדו רק תורה, אתם צריכים להיות בעלי עוז. בחיפוש עצות נכונות, איך להתאים את חפץ החיים והבניין, המצוי במושבות, על כל פנים, באיזה מידה לשמחת לבבנו, עם יסוד החיים והתקומה הלאומית שלנו, שזה הציונות, עם הכרה אמיתית פנימית לאהבת התורה ודרכי הדרכי נועם, שהם לנו עוז, תהילה ותפארת, אחרית ותקווה, כדבר השם אשר נאמן. כלומר, בקיצור, היה חסר בעולם הישיבתי אנשים בעלי יוזמה, המכירים את החיים ואת ערכם, איך לחבר את הקודש עם החול. מה שהוא אומר. היום, זאת שאלה, הערה, קושיה. היום? לא יודע, צריך לבדוק. זאת שאלה של מציאות, אנחנו לומדים תורה. פעם עיתונאי שאל את הרב צבי יהודה קוק, רבנים עוסקים בפוליטיקה, האם זה יפה? ויען הרב ויאמר, זה יפה מאוד מצד הרבנים שחייבים על פי תורה להתעסק בפוליטיקה, אחרת הם בוגדים. הפוליטיקה של עם ישראל היא תורה, היא קדושה. עד כאן דברי קודשו. יש מה שנקרא במושג פוליטיקה תרי גווני פוליטיקה. הפוליטיקה במובן האצילי של המילה, לנו ניהול החברה, ויש פוליטיקות, שזה הקנאה, שנאה ותחרות, המאפיינים את התחום הזה. וצריך בשביל זה אישיות מיוחדת. מה?
השואל התכוון אחד הכבוד. שהוא רואה ניגוד בזה
כן, אבל הרב רצה לרומם את השואל. לכן התעלם מהחלוקות האלה. כן. פוליטיקה זאת תיאוריה כוללת. מהו הכיוון הכללי שאליו צריכה המדינה והחברה לשאוף? בסדר? קוראים זה פוליטיקה. יש משנה פוליטית, יש חוקה פוליטית, ויש הלכה למעשה למנות את זה בתפקיד פלוני, ולמנות את ההוא בתפקיד אלמוני, ולהעביר תקציבים, שזה פוליטיקות. לא, כי זה כבר נומינלי, זה פלוני. אתה כבר מתעסק במציאות עם האפוריות שלה, והקנאה, שנאה ותחרות.
זה העניין של הפוליטיקה.
לא, זה נגיד עניין של כישרון. יש אנשים שיש להם כישרון לזה, אנשים שיש להם כישרון לזה, זה הכוונה. יש אנשים שאין להם כישרון פוליטי. תכניס אותם לכנסת, יבלו אותם, למרות שהם אנשים טובים. בוודאי. תלוי מי. יכול להיות שיש מי שמסוגל גם לזה וגם לזה. מה? כן. הרב חיים דרוקמן שליטה, בזמנו היה חבר כנסת. הרב חנן פורט, זיכרונו לברכה, והרב משה צבי נריה. היו תלמידי חכמים גדולים, והם היו בכנסת. אצל החרדים, החלוקה היא מהותית. הרבנים ישבו בבית, העסקנים בכנסת. בסדר? זה השאלה, אני לא רוצה להוסיף, כי אני לא רוצה לחרוג משיעור תורה. טוב. והנה, כל מה שהחמושים ברעיון הבניין יוסיפו להיות משפרים מעשיהם ומחשבותיהם, דיינו המושבניקים והקיבוצניקים, בייחוד אלה המחשבות שמתגלות בספרות, כל מה שיוסיפו לדקדק לקחת חומר להתעודדות הרוח, חומר בלתי מפוצץ ומהרס את כל מועדי אל בארץ, באותה המידה יהיה נוח להתאים את המכונות הנפרדות, שכל אחת דורשת את צביונה. הרב קוק למשל פגש בקשר עם א' ד' גורדון, ממייסדי התנועה הקיבוצית, שאגב, משום מה, לא היה סוציאליסט, למרות שהוא היה ממייסדי התנועה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, והוא היה גם שומר מצוות. כן? ואבי דת העבודה. כן? אבל החוצפה היא קנאית נפרזה. איננה מבטרת משלה ומשל אחרים, שהיא אומרת שהם שלה, כחוט השערה. והיא הולכת הלוך והוסיף לעפר, לעפר בעפר קרן כל צבי, עד שהרוויחה לשום כל תיקון ושכלול לשם נרדף עם מינות ופריקת עול מלכות שמיים. מה, אתה עושה שיפור? שיפור, זה מחזק את הכפירה. וכל התוצאות המדהיבות הנקרחות אחריה, עד שהולידה סירים סבוכים וצלמוות תחת סדרים. כן, כלומר, הרב כאן תוקף את התנועה הציונית החילונית. אלא. אם, מה? צלמוות זה מקום מבולגן, גיהינום. כן, הרי יש פסוק באיוב, צלמוות ולא סדרים. כן, טוב, כן. מה זה סירים? מה זה סירים? כן, סירים סבוכים, מה זה סירים? קוצים, כן, יפה, כן. אגב, כשירמיהו ראה סיר נפוח, אני רואה הוא פניו פני צפונה. אז חושבים שסיר זה על האש, כן, אבל זה לא ברור בכלל, אני חושב שהכוונה שם משהו רק קוץ, כן. מה אתה אומר?
הרב כאן אומר שהתנועה הציונית
תומך בהם ומתי הוא מתנגד?
לפי השומע.
לפי השומע?
כן. הרב הוק הייתה לו מחשבה מאוד רבגונית, והוא מתאים את השיח שלו ליכולת הקיבול של השומע.
למי כאן הוא כותב?
לחרדים בירושלים.
מה?
וביפו. לא. הוא רוצה לרמוז להם שהם צריכים להזיז את עצמם. אז הוא כותב את זה, הוא יהב להו טענתיו, כלומר הוא נותן להם קצת טענתם, אתם רואים כמה שהכפירה היא נוראה, ואפשר להבין את התגובה של האדרת, אבל מה היה חסר שם? היה חסר שאתם בני הישיבות תעשו משהו. כן? כלומר, הוא תוקף גם אותם, אבל בעדינות. אני חושב שכן. הרב הזכים את הישיבה ביפו, ואחר כך, כשהוא חזר לארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז הוא פעל להקמת הרבנות הראשית, והישיבה המרכזית העולמית, ועוד גם דברים חשובים שהוא עשה. כן, ודאי, היו איתו, הרי רוב הציבור החרדי בירושלים היה א' בעד הציונות, ב' תומך נלהב של הרב קוק. זה דברים ששוכחים קצת. עם הרב זוננפלד, מה? הרב זוננפלד היה מיעוט שבמיעוט. כן, הוא והרב דושינסקי. כן, זה, הם היו מעטים מאוד, אני דיברתי עם זקנים בירושלים, שאמרו לי, ודאי, כולם היו עם הרב קוק, היה כמה קנאים. זה ידוע. הרב קוק היה נותן שיעור קבוע בישיבת מאה שערים, כידוע. כן. מה? מה קרה?
לא, מה השיעור? הוא לא
נותן את השיעור. טוב, עם כל המיניות מלעשות דברים קבועים בפנים, הועילה הרבה כניסתו של אותו גאון וצדיק זה לירושלים עיר הקודש בתור חטיבה לאומית. קורת רוח היא לאומה כשהיא מוצאת דבריה החביבים לה, כל דבר במקומו הנאה לו. זאת אומרת, עצם זה שהאדרת עם שיעור הקומה שלו היה בירושלים, זה היה עטרת תפארת לירושלים, ובמובן מסוים גם כבוד לאומי. כן, שפתאום ירושלים במקום להיות עיר של כמה בטלנים על ספסלי בית המדרש, היא מקבלת בתוכה את אחד מגאוני העולם. זה בעצם התחלת העתקת המרכז הרוחני-תורני מהגולה ירושלים. האמת היא שבזכות זה שמספר ישיבות עברו מהגולה לארץ ישראל ולאמריקה, היה המשך לתורה הלימודית אחרי השואה. בלי זה הרי הכל נחרב. טוב. קורת רוח היא לאומה כשהיא מוצאת דבריה החביבים לה, כל דבר במקומו הנאה לו. ומי שיודע אך מעט את החיבה היתרה שהייתה מורגשת לאותו צדיק ז"ל מרבבות אלפי ישראל, ואת השמחה הפנימית אשר מילאה לבבות רבות מהקורת רוח הגדול שבה, אמנם האיש הנאה למקום הנאה הראוי לו, רב אליהו דוד וירושלים עיר הקודש. כמה היו מתאימים הצלצולים הללו, מי שרק לא נתרחק כל כך עד לבלתי להכיר את רגשי הלב הפנימיים והטבעיים של כללות עם השם האוהב את התורה, ואת יראי השם מכבד, כבר הוא יודע להכיר רוממות ערכה של ההרגשה המשמחת הזאת, שיש לה ערך הגון ונכבד ביחס לרגשי אמונים של עם קדוש לאנשי קודש, שבהם חיי רוחו. אינני כותב בזה תולדה, במובנה הרגיל, אבל, כלומר, אני לא, מה זה תולדה? סיפור, כן? אבל אינני יכול למנוע עצמי מלדבר את אשר לבבי חושב למראה הגדול הזה של נפש גדולה, קדושה ונפלאה, מלאה קדושה וטהרה, יושר אמת וצדק ומוכתר בכתר שם טוב, במלוא רוחב נפוצות יהודה, כמעט בכל מקומות פיזוריהם לשם ולתפארת, שהייתה מלאה חפצים גדולים ונעלים, אוצר מחשבות קדושות וטובות על ישראל ועל רבנן, על התורה והארץ. עד כאן להיום. שלום.
תודה רבה לרב אורי שירקי על שיעורו בספר עדר העיקר בשידור חי, חלק הראשון. מיד נעבור לחלקו השני של השיעור. המשך צפייה נעימה לכולכם מערוץ מאיר.
שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק בספר עדר העיקר מת רבנו אור האורות הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו במהדורת מסד הרב קוק בעמוד סמך ב', אם אני לא טועה, נכון? טוב, בשורה השנייה, הציור בעצמו יעזרנו עוז. כן, כלומר, לדעת מי היה האדרת, הדבר הזה בהחלט מקדם אותנו. אבל יותר מכל, אנו צריכים ללמוד את הצד השלילי, את הסיבות אשר מנעו את הנפש היקרה הזאת מאפיק חפציה הרמים והניסיים. למה צריך לדעת מה מנע? לא בשביל לעשות סתם חשבונות, אלא למה נוכל להשתמש בלימודים הללו, איך לכונן מחשבות בעצה לימים הבאים עלינו לטובה, איך להשתמש בכלי חמדה החיים איתנו, בכלי חמדה החיים איתנו, יוסף השם על ימיהם, בגדולי הדור תאורי הלב וקדושי המחשבה, איך נוכל למזג את ההשפעה שתהיה משותפת מכל העברים השונים שלנו לבנות את בית ישראל, נשפר מעשינו, נבונן רעיוננו ושבו לנו בוננו, ביכולת להיות בונים וגודרים עמנו בלא לב ולב. כלומר, אנחנו צריכים עכשיו ללמוד מהניסיון, לראות איך אפשר להוציא אל הפועל רעיונות שהאדרת לא יכול היה להוציא אותם אל הפועל בגלל המצב הקשה של הדור. וכיצד נוכל לחבר את הרבנים לעשייה הציונית. כן, הרב קוק אגב בהיותו בלונדון התחיל להקים ארגון בינלאומי בשם דגל ירושלים, שהוא רצה לעשות אותו ארגון רבני מקביל לתנועה הציונית. כי הוא אמר, מאחר ויש הרבה רבנים שנמנעים מלהשתתף בתנועה הציונית בגלל אופייה, אז אנחנו נקים ארגון מקביל, כמו שיש ציון וירושלים, אז יש ציונות ודגל ירושלים. וזה בסוף לא יצא אל הפועל. למה אגב? היו חסירים עסקנים. זה היה בדיוק לפני 100 שנה. כן. כן, איך לרתום אותם לעשייה הציונית. למרות שהמילה ציונות לא מופיעה אפילו פעם אחת, אבל זה הכוונה. פרק ה. תסתכל למטה, יש הערה, 84. בלא לב ולב, הכוונה בלב שלם. בלא נקיפות מצפון. אלא מתוך הזדהות שלמה ואמיתית. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו עכשיו ממשיכים לעמוד סמך ג' שהיא גם תחילת פרק ה. טוב, בואו נראה. החסידות היא לעולם נזר ואתרה לישראל. מה זה חסידות? זה אחת מן המידות, נכון? מידת החסידות. לא תנועת החסידות, אלא הכוונה מידת החסידות. מידת החסידות זה שאדם מתנהג בהתנהגות של קדושה יתרה, של פרישות מסוימת, של הטבה יתרה לזולתו, חסידות מלשון חסד. אז זה דבר טוב. אמנם התערבבו המושגים מאפס דורש ומבקש, והרוח ירד פלאים עד אותו הגבול של הערבוביה, שרבים אינם מבחינים עוד בין חסידות, בין החסידות הקדושה והתאורה, שהיא מחיה את האומה בהימצאה בין בניה, ובין החסידות הדמיונית שהיא מכלל גולמי החסידות בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. השפלה והפחותה, שכל בן דעה ויראה אלוהים באמת ישתדל להתנסה מעלה. כלומר, יש חסידות מגוחכת, אפילו מזיקה. סגנון של נחאות רוח ושל נחות בכלל, של שנאת החיים במידה מסוימת. כל התופעות האלה הן תופעות מזיקות לחסידות האמיתית. גם בתחילת ספר מסיעת ישרים, הרמח"ל מבכה על זה. הוא אומר, אנשים לא מבינים על מה מדובר, חושבים שמדובר בכל מיני התנהגויות משונות, ואינם יודעים שהחסידות היא הצד של הנורמליות של האדם, השלמות של האדם, כמובן בצדקות, אבל לא בעיוות החיים. ובמשך הדורות, הדתיות, אפשר לומר, נשאה בקרבה סממנים רבים של החסידות המאוסה. זה מה שהרב כאן מכנה החסידות הדמיונית. כמה נדרשת לנו? מה?
מדבר על טבילות קרח.
יש לפעמים גם טבילות קרח.
שזה לא ביהדות בכלל?
לא, יש ביהדות טבילות קרח.
זה חלק מהחסידות המאוסה?
לא.
לא.
מתי זה חסידות מאוסה? כשחושבים שזה הגדרת החסידות. כלומר, חסיד לפי מעלות צלזיוס. כן? זה לא קשור לזה בכלל. ברור. טבילות הקרח יש להם מקום כנספח, כתוספת, במקרים מסוימים, מיוחדים, לא כנורמה התנהגותית. כמה נדרשת היא לנו החסידות הנקייה, הרמה והתאורה לעת כזאת? וכמה אנחנו צריכים להתרומם? להכיר מתוך הרגשה לאומית בריאה את צורכה הגדול שהיא נצרכת לכלל האומה. הרוח הלאומי שמעודדנו להכיר את כל השלשלת הרוחנית הגדולה המקפת את האומה כולה בכל הזמנים ובכל הדורות, וקל וחומר בכל דור ודור, למרות ריבוי פלגותיה, התפוצצות כיתותיה והבדלי אישיה, הוא, כלומר הרוח הלאומי, צריך ללמדנו דעת להבין את כל מידה גדולה של איזה רכוש נפשי, לא רק כפי מה שאנו רואים אותו במקומו הפרטי, באיש הפרטי, שלפעמים לא נכיר את ערכו. לפעמים יהיה נדמה לנו מה מנו יהלוך אם דרכי חייו של אותו גאון וצדיק פלוני לא יהיו כל כך קדושים ומולאים בשקידה של תורה ומעשים טובים. זאת היא רק הכרה פרטית אישית. אבל כשאנו באים להכרה כללית, מיד אנחנו מרגישים איך בכלל האומה, המחשבות והרעיונות מתבוללים ומתערבים הם, למרות כל קירות הברזל שלפעמים מחוצצים בין איש לאחיו. כלומר, אומר הרב, צריך הסתכלות כוללת על הדורות ועל הסגנונות השונים שהיו באומה במשך הדורות. מהאבות ועד אחרוני האחרונים. וכל הכיוונים הנפשיים והשכליים, הדעות, ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, כל מה שהספרים, כל רוחות האומה, צריך להכיר את זה. ואז אתה גם תבין את החשיבות של אותו אדם פלוני שהוא קדוש וטהור, ואתה תבין איך הוא משתלב בתור חוליה בשלשלת ההיסטורית הגדולה. וכשנכיר את היבשת המקפת אותנו, המאיבה, רגע, יבשת או יבושת? לא יודע. המאיבה בעבים מלאים כדרות המחשיכים את שמש חיינו הרוחניים, בין בערכנו הפרטי ובין בכלל האנושיות, עד מהרה נבין שגם כל עם לא יוכל לחיות ולהתעודד אם לא יהיו מקוריו המוסריים הולכים ונוזלים. אם לא יהיו לבבות ברים בקרבו, אשר ברוח טהור שבקרבם יפיצו את הרפלי ההשתקעות של ההגשמה הבזויה והשפלה. היש בה עץ, מה זה היש בה עץ? אדם שמגין על דורו כעץ. כן, זה משה שלח את המרגלים, שאל אותם, תסתכלו בארץ, היש בה עץ, וכי יעלה על דעתך שבכל ארץ כנען אין אפילו עץ אחד. אלא הכוונה, אם יש בה צדיק המגן על דורו כעץ. למי התכוון משה? אומרים חז"ל, הוא התכוון ליוב. יוב היה בן דורו של משה, והוא הגן על הכנענים בצדקותו. אז אם הוא שם, משה אומר, אי אפשר לכבוש את הארץ. כך היא מידת כל עם. אף שאין עממותו, כלומר לאומיותו, מיוסדת בעיקרה על יסוד קניינים רוחניים, ומהסקירה הכללית נבוא להבחין בדין קל וחומר למידת עמנו עם השם. ויותר לפי המצב המר והנמהר שאנו שרואים בו, שקשרים של קניינים חומריים חסרים לנו לגמרי, וגם בעת אשר היו ויהיו לנו, הינם תמיד קשורים במערכות של הגיוני קודש, חירותנו, מורשת ארצנו, חוסננו ומאוזנו בעבר, תקוותנו ומטרתנו לעתיד, שהם כולם מלאים ריתוקות קודש, חמושים בקדושה אלוהית ובמגמות מוסריות רומות ונצחיות. כלומר, גם אם אתה בא מתוך עמדה לאומית בלבד, אתה לא יכול להתכחש לתנ"ך בתור אחד מייסדי הזהות העברית, ארץ הקודש, לשון הקודש, ההשפעה המוסרית של עם ישראל על העולם. כל הדברים האלה שהם ערכים, הם חלק אינטגרלי של הזהות הלאומית שלנו. קשרים, מרותק, כן? כלומר שרשראות, זה רתוקות. תואר החסידות התאורה כבר נודע, אז זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו נבין כמה זה חשוב שבתוך אומתנו יהיו אנשים חסידים ואנשי קודש, כיוון שמבטאים את הרוח הלאומית של עם ישראל. תואר החסידות התאורה כבר נודע לכל שהיא אהבת חסד במלואה. אהבת החסד, כשהיא מתרחבת בנפש תאורה באופן רחב, היא מוצאת... מה? בבקשה, בשביל מה אני פה? יש תמיד אנשים בתוך האומה שמתפארים בצדקותם, ודאי, ובהקרנתם. כן, שהאומה מתפארת בצדקותם והקרנתם. יש הרבה כאלה עם ישראל. למשל, הרב דוב ביגון, מכיר אותו? כן. להבדי לרבי מלובביץ' היה אחד כזה, שמשך אליו אהדה רבה, גם מחוגים שלא שייכים לחסידותו. ועוד. למה? פה הרב מדבר על זה, על הצורך בקיומם של אנשים שהם חסידים ואנשי קודש באומה. זה מה שהוא אמר. היו, מדברים איתך. או שלא הבנת אותי, או שלא הבנתי אותך. או שאתה לא מעיז להגיד מה שאתה רוצה להגיד. תגיד. נגיד ככה, איסוסים מעולם לא היוו שיח. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הם אנשים בעלי השפעה על כללות האומה. גם הרב שטיינזלץ, למשל. הם אנשים שמהווים איזה מין סמכות מוסרית. חילונים שמה? שהם בעלי סמכות? אני מסביר לך, חסידות וקדושה זה תלוי גם בקיום מצוות, לא? עד כמה שאני זוכר. כן. לא? ככה הבנתי. כן. איך אתה מגיע לקדושה, אני יכול לדעת? אם אדם עובר עבירה, איך הוא קדוש? כן, אז זה לא חסיד, זה רק קדוש. בסדר? תלוי מי. יש ביניהם אנשים קדושים. אתם נכנסים לרזולוציות שאני לא יודע בדיוק עד איפה זה מגיע. למשל, הנה, אדם קדוש. נכון. אולי בעל מידות טובות, זה כן. משהו אחר.
הוא בעצם גם חסיד, אבל הוא נהיה קדוש, וזה שהוא רואה את כל העם. לא,
צריך להבין באיזה הקשר הרב קוק כותב. הרב קוק כותב כאן בהקשר של גדולי תורה מהסוג של ההדרת. זה מה שהוא רוצה עכשיו להסביר. אתם רוצים להרחיב עכשיו אל ממדים אחרים שלא רלוונטיים לחוברת הזאת.
אז אפשר בבקשה...
על מה? אין בעיה. אין בעיה, אתה רוצה לחזור? מי זה היה האדרת? תסתכל בבקשה בעמוד י' ג'. ימים רבים עברו על החוכמה המכנית, והחוק המלא שגיאה ששני כוחות המתנגדים זה לזה, הם מולידים שילה בהיפגשם, היה לקו להתעשייה, שהיה לה כעול ברזל על, על צברה, אבל באו הניסיונות והתרחבה ההכרה, עד שצעדה בגרעון ההחלטה כי לא שילה יולידו שני כוחות המתנגדים בהתפגשם, כי עם כוח חיובי מחודש שגם הוא יהיה לכוח פועל ליהנות בו בני אדם, כשידעו איך להשתמש בו. הכוחות הרוחניים, המידות והמחשבות הם יותר רחוקים מלב בני האדם, יותר מטושטשים בציורם מן הכוחות המעשיים, הרבה צריכה עוד המחשבה האנושית לעמול שתכיר את ערכה של כוחות המחשבה, תרקם של כוחות המחשבה ובני שימושם באופן עמידה שיהיה על כל פנים נכונה להכיר את הכוחות המעשיים שבעולמה. על כן, אף על פי שכבר הגיעה הידיעה הכללית עד אותה עמידה של ההבנה שרק דרכה מצויה היא בכוחות המעשיים כשהם נפגשים בניגודם, עוד לא התנסה עד כה להבין גם כן את תוצר הברכה המוכן בהתנגשות הכוחות המחשביים כשהם נפגשים זה בזה במצב הניגוד, איך שהם ודווקא הם לא שלילה כי הם חיוב, וכוח חדש ונעזר בעוז הם מולידים. אורח הגון, אני אעצור בעמוד סמך דלת, כן, שיהיה ברור. כן, אז להמשיך או לא? אתה שואל מי זה האדרת. אנחנו בעמוד סמך דלת, ואתה שואל אותי מי זה האדרת. נו, באמת. לא צריך להגזים.
לא, אין, המעט מוח שהיה לי נשרף בחנוכה.
בחנוכה? זה לא טוב. טוב, איפה היינו? עמוד סמך דלת. תואר החסידות התאורה כבר נודע לכל שהיא אהבת חסד במלואה. אהבת החסד, כשהיא מתרחבת בנפש תאורה, באופן רחב, אני גם ממליץ לך גם לראות את עמוד השער של הספר, זה גם יעזור לך.
קראתי לפני חמית הבא שתקלתי.
נו, ואז מה הבעיה? מה לא הבנת?
הגאון, הרב, האדיר.
נו, שמה עוד? מה עוד?
לא יודע מה היה כתוב.
אתה לא יודע מה היה כתוב. אתה אומר שהסתכלת לפני 5 דקות, ואתה שואל עכשיו מה כתוב שם.
אב בית הדין, בסדר.
נו. עזיר הקודש, בירושלים, כן, מה עוד? מה עוד? מה אתה עוד יכול ללמוד?
איזה הוא היה ברוסיה,
במיר פוניביש, כן, מה עוד?
אבל הוא היה חותם שלו, מה אני יודע?
יפה, נו, אז אתה יודע כבר הרבה דברים, יאללה.
בסדר, אז אבל מה... אני לא מבין איזה כלום, זה הכל תארים. הוא היה חותן, הוא היה במיר ברוסיה,
הוא היה חותנו של הרב קוק? היה רב של שתי קהילות גדולות, מיר ופוניביש, עלה לירושלים בית זקנתו, ונהיה רב ראשי לירושלים. מה לא מובן פה?
הוא היה סקן, הוא היה...
אז על זה הוא מדבר כל הזמן פה. טוב, תואר החסידות התאורה כבר נודע לכל שהיא אהבת חסד במילואה. כן, זה גמרא מפורשת, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. אהבת החסד, כשהיא מתרחבת בנפש תאורה. באופן רחב היא מוצאת את כל סעיפיה. מאהבת חסד באה להתרומם לאהבת מקור החסד, אלוהי עולם, אשר אמר, עולם חסד ייבנה. כלומר, למה החסיד דבק באלוהים? כי הוא אוהב חסד, אז הוא פונה אל מקור החסד. מאהבת החסד ימלא באהבה רבה לצור ממנו חוצב, לעמו, וישתוקק להעצים חלו. איזהו חסיד המתחסד עם קונו. מה זה קונו? אומר הזוהר, עם כן. דילה. דה כנסת ישראל. כלומר, הוא אוהב את הכן, את כנסת ישראל, כמו שהציפור אוהבת את קינה. באהבת חסד פנימי יתפרץ הרגש בכל עת, במה להחיות את אהבתו העדינה בפועל ובמעשה, וברוח חוכמה יתור לו הליכות קודש, שהקר היותר נרחב שבהם הם הרחבת המצוות ברוח האהבה לסעיפי מופרטיהם. כלומר, אתה אוהב חסד, אז אתה אוהב גם את המצוות. המצוות שבין אדם לחברו בתור החסד המוחשי, ושבין אדם למקום בתור הוראות לאהבת שם השם ודרכי האומה הקדושה והחביבה. הפעולות היוצאות מעצם טבע הנפש הטהורה, כששם שהן מניחות את הדעת יפה, כך הן מחזקות את הרשמים הטובים וקובעות אותם בלב יפה יפה. ומתוך שעל פי רוב הם דברים שאינם של חובה, שאין בשלילת עשייתם שום רעיון של אימה ושל כדרות נפש, על כן הם ממלאים תמיד את נפש החסיד, אורה וצהלה, אהבת השם ואהבת עמנו ותורתנו, והפעולה הנפשית היא פועלת גם מבלי מעשה על העם בכללו. כן, כלומר מה שהוא אומר כאן, אהבת הבריות זה דברים שההלכה לא מחייבת אותם. למשל, האם צריך לאהוב גוי? מה אתה אומר? כן, איפה זה כתוב? לא כתוב, זה בדיוק העניין. ואם זה היה כתוב, זה היה מקטין את זה. זה היה מקטין את זה. כן, כך אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג', שהחסידות עיקר עניינה, אהבת החסד עיקר עניינה, להתפשט באופן לא של חוק ומצווה. כי אם זה עם חוק ומצווה, זה כבר מקטין. צריך שזה ינבע מהעצמיות של הנפש. בסדר? כן. נכון. זה לגבי הזכות האישית שלו. אנחנו מדברים פה מצד ערך החסידות. החסידות צריכה להתפשט בעולם, לא בתור מצווה. מובן? טוב. רושם הקדושה.
מה?
נכון? ודאי. מרוב אהבה. הוא מדגדג במצוות, מרוב אהבה. הוא מחויב, נו, אז מה הבעיה? אבל הוא אוהב את זה, הוא אוהב את מקור החסד. מקור החסד זה מי שנתן את המצוות. והוא מבין את המצוות לא בתור איזה חובה מוטלת, הוא מבין את זה בתור התפשטות החסד. טוב, רושם הקדושה והחסידות כשעומד בזוהרו, מכניס קרני אורה גם לתוך לבבות רחוקים, ומרעיף תלתחייה גם על נפשות יבשות. על כן גדול הוא מאוד ערכה הכללי של חסידות טהורה ואמיתית, שבמידה מרובה מצנוע בגאוננו זל. לא אוכל מבלי להציב בזה קטעים, מגוף הקונטרס של הצוואה המונחת לפניי, אשר אמנם רק מי שידע והבחין, ידע והבחין את גודל מאור האמת שהייתה בנפש צדיק זה, יוכל לשער השערת אמת, את אמת המידה של גדלות הנשמה הזאת ותהרתה ביותה יכולה לכתוב ברוח תמים דברים כאלה. וזה לשונו, זיכרונו לברכה. מעודי, אני שונא את הגאווה. עוד מילדותי וקטנותי, תיעפתי בליבי את האיש אשר ראיתי בו סימני גאווה כפי דמיוני. ברוך השם, שאין בליבי שמץ גאווה. אם כי לפעמים, הרבה, אני רואה טוב כישרונותיי ומעלות המעטות בי, אבל ברוך השם אני נפעל להתגאות על ידי זה. צריך להיות איש אמת כדי לכתוב דברים כאלה. אגב, כשהוא כותב שהוא שנא אנשים בעלי סימני גאווה, הוא מיד מוסיף כפי דמיוני. מה שדמיינתי שיש לו סימני גאווה, לא שזה באמת כך.
על
עצמו. לא. נכון. אהבת הבצע לא קיננה בליבי מעודי. אף כי לא אוכל להתפאר, תהרתי ליבי עד כי הייתי שונא בצע. למידה זו לא הגעתי עדנה, אבל לאהוב ממון לא. הוא אומר, אני פה, בזה אני בסדר, בזה אני לא בסדר. כן, גם שנאתי את הכבוד מעודי, וליבי דווה עליי בעת שמכבדים אותי, ובייחוד כשאני מכובד מגדולים וטובים ממני, ואני יודע שהם אינם מכירים אותי בטוב. בעוונותיי הרבים אני מקבל כבוד יותר מהמגיע לי, וכך דברי הירושלמי שלעי שביעית, ואי אפשר לי להגיד להם ללא תועלת, שלא ישמעו אליי, ויתלו בי גם ענווה יתרה, ומה אעשה? המידות העיקרות האלה מורשת הן לי, מאבא מרי הרב זל. כן מאודי, האמת נר לרגלי, ואת השקר סניתי ותעבנו בלבבי עד מאוד. לא אחפה על אוהביי ולא על קרוביי, במקום שהוא מתנגד לאמת. ולא אעשה שקר בנפשי שלא להודות על האמת. איני עושה סניגורין במקום שיצא ממני שלא כהוגן בשגגה, ולא אכחד תחת לשוני שגגתי. אלה הם כן דברים אמורים על גדלות וטהרת הנפש הגדולה הזאת. עד כאן להיום. שלום.